שנלמדו על ארוחות צדיקים, לא יודעים הרבה על מחבר הספר ארוחות צדיקים, מסיבה פשוטה, כי הוא חפץ בעילום שמו. כל מה שנותר זה רק לנחש ניחושים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים. חלק מהדברים שכתובים במבוא הם דברים מדויקים לגביו, דברים שהם ניכרים מתוך הכתוב, לגבי תקופת חייו, פחות או יותר, הניחו שהוא מתקופת, כן, משהו כמו לפני 250 שנה, כן, שכל דבריו, דברי קבלה, הכוונה היא דברים שמקובלים לו מדור לדור. יש כמה דברים שמבוססים ומדעיים. לעומת זה, בדברים אחרים, הסברות רבות הצליחו יותר לשלול סברות מסוימות מאשר לחייב או לומר מה באמת האמת. כן. אז באופן כללי, הדברים החשובים שנאמרים כאן, שבאמת מדובר בגדול בישראל, חכם גדול, בעל מוסר עצום, שבאמת בחוכמה גדולה הצליח להצניע ולהסתיר את שמו. כל הניסיונות לברר מהו שמו של המחבר, עלו בתור. היו ניסיונות לנחש ולשער, חלקם של הניסיונות קצת יותר מליציים ומעלים חיוך. חלקם יותר רציניים, אבל בעיון שני נדחו. זה נשארה תעלומה. וכישרון נפלא כזה להסתיר, זה באמת, אפילו רבנו תם לא הצליח להסתיר את עצמו ביחס לספר ישר. ספר ישר שגם הוא ספר תעלומה. בכל אופן, עלו על עקבותיו של רבנו תם, וההנחה היא שהוא מיוחס לרבנו תם. הספר הזה הוא גם לא מיוחס לאף אחד. פשוט לא מיוחס. ועם כל זה, אין ספקות לגביו ביחס לקדושתו וטהרתו. לא יודעים, אולי זה נחמה, זה הפיתקה, ירב פיתקה מלשון. אז הפלא, בדרך כלל שלא יודעים מי כתב ספר מסוים, אז מחשש, לא מתעסקים איתו, איך תדע מה הספר הזה צופן בחובו. רוצים, תכתוב בתחתית, מי כתב? אני המחבר, אני זה. אבל לקחת ספר שלא יודע, לא יודעים מי כתב אותו, ולהשתמש בו, לשים אותו בארון הספרים היהודי, ולתת לו מקום של כבוד בארון הספרים היהודי, זה באמת דבר נדיר. כן? זה קרה לספרים בודדים בארון הספרים היהודי. ספר יצירה, אבל גם הוא מיוחס לאברהם אבינו. בכל אופן, תלו אותו באיזה אילן גדול. אברהם אבינו, פה לא הצליחו. תראו במבוא, כל הניסיונות, הנחה הזו הופרכה בספר המידות. כן, חשבו שאולי זה הרמב״ם. ונקרא גם ספר המידות, הביאו הרמב״ם וכולי, מיוסר חמישה כוחות. ייחסו את הספר לרבו של הרי מיגש, שהוא רבו של הרמב״ם. וזאת בהסתמכם על המובא בספר הדורות, על ספר אורחות צדיקים, ונקרא גם ספר המידות, הביאו הרמב״ם בפרק ד' דאבות. ניסו לומר שזה רבו של הרמב״ם, מכיוון שהרמב״ם הביא ציטוטים ממנו, וממי הוא מביא ציטוטים אם לא מרבו? בכל אופן, הנחה. אבל זה הופרך. הנחה זו הופרכה בשער הספר, מהדורת דבר של וכו'. כן? ציטוט כאן מההפרכה. מה שמייחסים הספר לרבו של הרי מיגש אינו כן. ועיין לקמן בשער התורה, והמעיין שם בשער התורה, בספר הזה, יבחך מהרד כמה צדקו דבריהם, כי שם מוזכרים שמותיהם של חכמים שחיו הרבה אחר דורו של הרי מיגש. אז איך ייתכן שהרי מיגש כתב על חכמים שחיו אחריו? זה לא ייתכן. אז זה הופרך משער התורה. בקיצור, יש פה ניסיונות מעניינים, כל מי שקצת כן, אוהב את המחקרים יוכל להסתכל בפנים, אבל אני מבטיח לו, כל ניסיונותיו יעלו חרס, לא יודעים מי כתב את הספר. דבר מעניין. אולי זה הציון הכי חשוב לגבי הספר, שלא יודעים מי כתב אותו. מה? לא יודעים. אתה אומר אולי באוניברסיטה, אולי באקדמיה. כן, אולי באקדמיה, ששם באמת יש להם כלים מדעיים, אתה אומר. אני לא יודע אם החוקרים יסתמכו על מה שכתוב כאן בהקדמה. כן, לא יודע, באמת מעניין, באמת מעניין לבדוק איזה מאמר כשר, ככה אקדמי כשר, שבאמת מאמרים אקדמיים, אם אין להם אינטרס כפירתי, בדרך כלל נאמנים לאמות מידה מדעיות, אם אין להם איזה אינטרס כפירתי, כן, אז אפשר לפעמים לסמוך על דבריהם, וזה מעניין, אם מישהו מכיר איזה מאמר, אפשר ארוחות צדיקים, אפשר לתקתק שם באינטרנט למי שיש, אולי יכול להביא לנו איזה מאמר מחקרי ביחס ל... מקור הספר הזה, אני אשמח לראות, אשמח לראות. כן, זה דבר גדול, דבר גדול. דבר גדול, מה שנקרא דברי אמת ניכרים. כן? דברי אמת ניכרים. ניכרים מצד עצמם. לא צריך להדביק להם את החותמת, ההכשר של מחבר כזה או אחר. דבר גדול מאוד. אני מקווה שזה מספק אתכם מה שאמרנו כאן, אבל... טוב, בכל אופן, בואו נראה... כן, לא יודע אם יותר לציין, אבל אם כבר נגענו קצת בפרק ההיסטורי, אז כמובן שחשוב אולי לציין שהספר הזה מוזכר ברבים, ברבים מספרי המוסר החשובים, כן? מוזכר ברבים מספרי המוסר החשובים, שמו נזכר לתהילה, כן? הרבה מספרי מגדולי ישראל, וזה גם של עצמו דבר חשוב. מביאים מנו ראיות, מביאים מנו ציטוטים, מסתמכים עליו, כן? כמי שמסתמך על אילן גבוה. גם זה חשוב. אז נשתה קפה קצת, גל. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך ולעם שהכל נהיה עברו. מה? נהיה לעולם הבא. על כוח. תפתור את זה.
זה מנה של קפה.
זה גם אכילה וגם שתייה, שתי הדברים יחד. עולה לו כאחת, גם אכילה וגם שתייה. לא רוצה. לא רוצה להישאר עד מחר. סליחות, בואי. אתה זהו. אבל לא נפטר אותך. בסדר. טוב, רבותיי, בואו נראה קצת. אז אני רואה שאין מערער על דברינו. אז אנחנו נתחיל מההתחלת. שער הגאווה. כן, שער הגאווה ושער הענווה כבר נלמד בשנים שעברו, וכבר זכינו אפילו שיצא דיסק מסודר עם שתי השערים האלו. אז כך שמי שמרגיש שהשיעור לא נתפס, לא נקלט יפה, אפשר כמובן, יש גם כמובן את השיעורים בזה, אבל יכול לדעת שיש גם דיסק כזה, על שתי השערים, ברוך השם, גם שער הכעס. בואו נראה, שער הגאווה. שער ראשון, נדבר על מידת הגאווה. מילים אחרות, אנחנו הולכים לתפוס את השור בקרנב. מה אתה שואל? הקדמה. בהקדמה הוא נותן את הכיוון הכללי, את הכללים. וכל השאר זה כלים, כן? יש כללים ויש כלים. בהקדמה זה כל הכללים. היה נכון ללמוד את ההקדמה אפילו. אין לי סיבה מספיק טובה או משכנעת למה אנחנו לא לומדים את ההקדמה. אין לי באמת סיבה מספיק משכנעת, יכול להיות שאני בזה חוטא לאמת. מקווה שזה בסדר. אז בואו תקראו את ההקדמה לפחות שכל אחד יקרא בזמנו חופשי. לא סתם הוא הניח פה את ההקדמה. כן? ההקדמה, בדרך כלל, הקדמותיהם של גדולי ישראל, הם הפתח, מה שנקרא שער חיצון. שאם אדם לא נכנס בו, וואה, מה אני הולך להגיד פה עכשיו? אם אדם לא נכנס בו, יהיה לו קשה להבין את החדרים הפנימיים. אני ממש מפליל את עצמי, כן, חרץ את המשפטיך. לא פשוט. אז תקראו, זה צולי טובה, בסדר? זה הקדמה. המילה הקדמה, אגב, יש בה משמעות כפולה. מצד אחד, זה קדימה, מצד שני, זה הפוך אחורה. קדם. ימי קדם. כן? יש בהקדמה משהו שמחבר את שני הקצוות. מצד אחד, ההקדמה, כן, היא מקפלת בתוכה את כל מה שיבוא לפני, מה שיבוא אחרי, והיא מביאה לנו גם יסודות וכללים ששייכים להנחות היסוד. אקסיומה, נקרא לזה כך. כללים, קראנו לזה כללים. אז ההקדמה, ערכה, הוא בזה שהיא משלבת לנו גם את האחור וגם את הקדימה. ומה שנותר זה לעשות את הדרך. הספר עצמו זה הדרך. כן? הדרך שמתוחה בין שני נקודות. בין A, שזה העבר, הקדם, כן? הנחות היסוד, לבין B, שזה העתיד. זה ערכה של הקדמה. אפשר לראות את זה היטב בכל ההקדמות, פחות בכל ההקדמות שקראתי, אי פעם בהקדמתו של ספר ישר, בהקדמת מסיעת שרים, בהקדמה הזאת, הקדמה של חובות הלבות, זה ודאי, וכן הלאה.
על האחר בקדם הזה, שמה? מדרש פליאה.
מה זה? מדרש פליאה על מה?
על הקדמה ואחורה.
כן. קדם, חור צרטני?
כן.
פסוק בתהילים. אחור וקדם? אחור וקדם צרטני. כן.
אחור וקדם צרטני.
כן. טוב, אז בואו נראה. שעה ראשון נדבר על מידת הגאווה. כלומר, אמרתי מקודם ביטוי, כן, שאנחנו יכולים לתפוס את השור בקרנב. פירוש הדבר, אנחנו הולכים לטפל במידה היסודית ביותר. כן? זו המידה שהעיצוב שלה, אני בכוונה מדבר על עיצוב, העיצוב שלה, כן? התיקון שלה, הטיהור והזיכוך שלה, הוא התנאי, הוא המסד, הוא היסוד לבניין, לשלמות הנפש כולה. במילים אחרות, מידת הגאווה היא מידה כללית. זו המשמעות של לתפוס את השור בקרנב, פירוש, לתפוס את הנפש מצד המידה הכללית ביותר שלה. לעולם יהיה דברי תורה, לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים. שאם אתה לומדם פרטים, אתה משכח. אם לא תשים לב למידת הגאווה, לא תדע מי ילד לך את כל שאר המידות הרעות. את הכעס, את הנקמה, את הגזל, את השנאה. כל המידות האלו הם תולדות או ביצי, כלשונו של הרב קוק באורות הקודש, ביצי הצפעוני, שזה מידת הגאווה. מידת הגאווה זו מידה כללית, שכל שאר המידות הם בעצם תוצר, תולדה ותוצאה שלה. מצד זה, חשוב מאוד לתפוס בשור בקרנב. מילים אחרות, לזהות את המידה הכללית שבתוך הנפש. כן? לא נטעה אם נאמר שהסיבה לתחלואי האדם הפרטי והאנושות כולה היא הגאווה. אל תתפעל מריבוי הפרטים של הקלקולים בחברה האנושית. אל תתפעל. כל הריבוי העצום הזה כולו בא ממידת הגאווה. לכן חשוב מאוד לטפל בה. לא נהיה טיפשים להתחיל לטפל בכל החיילים הקטנים. טק, 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 נהרוג את המלך. או, לא נהרוג את המלך, נמיר אותו. אם נשתמש בלשון, כן, הספרותית של... ספרותית של... של? ספר, איזה ספר זה? הממירים. איפה זה כתוב, הממירים? להמיר זה לקחת כוח מסוים ולהמיר אותו. מה? כן. להמיר אותו, כן. שם זה במשמעות השלילית, כן? לקחת את נפש האדם, כן? את תמצית ריכוז הנפש, לקחת אותה ולהטביע אותה בתהומות של רשע, לקחת את הכוחות. אבל אנחנו מדברים פה על המראה החיובית. לקחת את כוח הגאווה, את הכוח היסודי, את האש היסודית הזאת, ולכוון אותה לקומות חיובים, כמו שנראה בהמשך. זה כל העבודה בעצם. אז ניקח את המידה הכללית, נשקיף עליה, נתבונן בה, נגדיר אותה, נעקוב אחרי המהלך שלה בתוך הנפש, לחפור את הארץ בנו, כן? יחפרו לנו את הארץ, נחפור ונרגל את הנפש, ונעקוב אחרי התנועות של הגאווה, רק כאשר נגדיר את הגאווה ונכיר את סימני הזיהוי שלה, נוכל כמובן גם לזהות, כן? וגם להגדיר תנועות נפשיות מסוימות כגאווה. אבל אם לא נגדיר את הגאווה, לא נוכל להכיר אותה. לא נוכל להגדיר או לבוא ולומר על רגש מסוים בתוכנו שהוא גאווה. נוכל לחשוב על אלף ואחד דברים אחרים, אבל לא נדע שהוא גאווה. כי הגאווה מסווה את עצמה בהמון מעטפות. אדם גאוותן יכול להגיד שהוא דואג לשלום הציבור, שהוא רוצה בהרבה דברים טובים, אבל בעצם הוא גאוותן. פעם מסופר שהביאו לרבי נחמן מברסלב, הביאו איזה איש נורא מיוחד, שהיה לו מראה פנים באמת באמת מיוחד. והתלמידים הביאו את אותו תלמיד לפני רבי נחמן, כדי שיקבע את מדרגתו וערכו. הסתכל רבי נחמן ואמר לתלמידים, מה הבאתם לי? חבית של צועה? מפחיד מאוד. חבית של צועה. תראה איזה פנים יש לו. וואי 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 וואי. איזה פנים. תלמידים התפעלו מאוד. בכוונה הביאו אותו לפני רבם. חשבו שזה, או זה הולך להיות חוסיד ברסלב, שמי יודע, אולי יהיה בכלל רבי נתן נוסף, מי יודע? אמר רבי נחמן, חבית של צועה הבאתם לי? שלח אותו החוצה. מפחיד. גאוותן. גאווה. סופר רבי מנדל מקוץ, כשהוא היה לומד בחדרו, הוא לא לומד בתוך בית המדרש, הוא היה לומד בחדר הצמוד לבית המדרש. מדי פעם, הייתי מאוד רחוקות, כן? הוא היה מתפרץ לתוך בית המדרש, שואג שאגה וחוזר לחדרו. והשאגה הזו הייתה מפרנסת את התלמידים אחרי זה במשך חודשים. מה הוא אמר? למה הוא התכוון? וככה היו עובדים על עצמם. שהגה הזו הייתה קריאת כיוון. כן? אחרי השם ילכו כאריה ישאג. איזו שאגה משמעותית, מסר, איזו תובנת על, מאוד תמציתית. היה קשה להבין הרבה פעמים. אבל יש תלמידים שידעו לפענח, התלמידים היותר ותיקים, רבונים, פשיסחה, מגדולי התלמידים של הקוצקר הגדול, היו מפרשים את כוונותיו לפקן, וככה התלמידים נפעמים ונפעלים בעוצמה אדירה מהדברים, מתחילים לתקן. סופר פעם אחת. ישבו התלמידים ולמדו תורה, והלימוד היה עד לב השמיים. כי זה התלהבות. משהו, משהו. פתאום הקוצקר יוצא כמו איזה אריה עם רעמה, ככה יוצא, ואומר, כמה תורה יש פה! וחזר לחדר. אנשים לא ידעו מה קורה. מסתכלים זה על זה, הוא לא בא להחמיא לנו, זה בטוח. חייבים להבין מה קורה, לא לומדים. עוף לציית, שתיקה בחדר. הסו שלך. מתחילים לברך, מה התכוון הקוצקר? עיני הכל פונים ככה לרבי בונם, התלמיד. מה התכוון רבינו? בפניו של רבי בונם ככה נופלות. אומר, רבותיי, כמה תורה יש פה? והיא לא עולה לשמיים. כי אנחנו לומדים בגאווה. הכל נשאר פה. לא עולה לשמיים. זו הייתה הכוונתו של הקוצקר. כמה תורה יש פה? אבל הדברים לא עולים. כי כל תורה שאין בה יראה ואהבה, לית לה גדפין. אין לה כנפיים. היא לא עולה למעלה. התכוון הקוצקר להגיד שהלימוד הוא עם גאווה. מהקולות שהוא שומע מעבר לדלת, הלימוד הוא בגאווה. לא לכל אחד היינו אומרים, כמה תורה יש פה? ייתכן שאם אנחנו מלמדים תורה בצורה כזו, צריך אפילו להחמיא לנו. רבי נחמן אומר גם כן, שהכל לפי התלמיד, יש תלמידים, אפילו חלק מהתלמידים שרבי נחמן קירב אותם, בהתחלה היה מתייחס אליהם בקירוב עצום. מחבק אותם, שבח אותם, מפרגן להם, מאיר להם פנים, פתאום, ביום אחד בעיר, הופך את פנה מהם. הם לא ידעו את נפשם מרוב צער. מה קורה? פתאום מרחיק אותנו. אז תרץ את זה רבי נחמן, בהזדמנות אחת ואמר, הכל לפי מדרגת התלמיד. כל עד התלמיד בשלב התחלתי, מושכים אותו באבותות של אהבה. ככל שהוא מתקדם יותר, ככל שמתפתחת שאיפתו לקדושה, הוא צריך לדעת שהמדרגה שהוא השיג היא כאפס וכאין. אתה לא מתפלל בכלל. אבל רק אתמול אמרתי שהתפילה שלי עד לב השמיים. עכשיו אתה אומר שלא מתפלל? ביחס להיום, התפילה של אתמול היא כלום. אתה לא מתפלל בכלל. תפילתך אינה תפילה, כי אתה יכול יותר. כך היה אומר. כדי לקדם אותו. בכל אופן, תחזור לענייננו ונאמר כך. מידת הגאווה היא מידה כלית. היא קרס שממנה יוצאים 60 ריבו מידות. עתידה אישה שתילד כך וכך בקרס אחת. הקרס של מידת הגאווה היא מלאה, מלאה, מלאה בזינין ובשין. בכל מיני צרות צרות, במידות מסובכות. מאוד מסובכות. כל זה אמור כאשר מידת הגאווה כמובן לא מומרת, לא מותמרת, לא מתעדנת, לא מתועלת. ודאי, שהיא מתועלת, על פי החוכמה, המידה הזו היא מידה מופלאה ביותר. ונדבר על זה בהמשך. פלא פלאים. אבל קודם כל, שער הראשון. זה השער, צדיקים יבואו בו. שער ראשון, נדבר על מידת הגאווה. ונדבר. נדבר, כמו שאמרנו מקודם. אם לא נדבר על מידת הגאווה, איש לא ידע ממנה. נדבר. אתם יודעים, לפעמים, כן, כל מיני פושעים, קטנים וגדולים, לא אוהבים שמדברים עליהם. למה? כי הם מתגלים. ברגע שמתחילים לדבר על דבר מסוים, מתחילים להכיר אותו. מתחילים להכיר. החוכמה זה לדבר. שאדם הוא שתקן, שאדם הוא לא מדבר על מה שעובר עליו, הוא לא יודע מה קורה לו. הדברים מתרחשים, הדברים מתנהלים, אבל הוא לא יודע מה עובר עליו בכלל. לדבר. תדבר על התחושות שלך. אני לא מדבר על חיתות, אני מדבר על חיתוי. לא מדובר על חיתות סגפני, כל מיני דיבורים כאלו חסרי משמעות, או מיוסרים, או קצרי רוח, או כל מיני לשונות מגומגמים. לא מדובר על זה. לרגל את הארץ בנו. היש בה עץ עם עין, הטובה עם רעה. אנחנו רוצים לדעת באמת מה קורה בתוך הנפש. אנחנו רוצים לעקוב אחרי רגש מסוים, שכבר קודח בשנים על גבי שנים. מעולם הוא לא זכה להגדרה. מעולם הוא לא זכה להגדרה. להגדרה מלומדת. תמיד ראיתי אותו כדבר מובן מאליו. מה זאת אומרת? מה השאלה? למה התפוח נופל? מה השאלה? למה התפוח נופל? תגיד, אתה נורמלי? ניוטון, מה אתה שואל למה התפוח נופל? הגיע הזמן לשאול למה התפוח נופל. כי אם לא נשאול למה התפוח נופל, לא נכיר את החוקיות המופלאה של כוח הכבידה? ואם לא נכיר את החוקיות של כוח הכבידה, אנחנו רחוקים מהפיתוחים הטכנולוגיים? ומה היה קורה אם ניוטון לא היה שואל את שאלת הטעם הזאת? את אותה סקרנות ילדותית שנשארה בו, אם הוא לא היה שואל את השאלה, מה היה קורה? העולם היה מתנהל במהלכו. אנשים היו ממשיכים להיות בורים ועמי ארצות, שחיים תחת כיפת השמיים, בתוך מערות אבן, שום דבר לא היה מתקדם בעולם. בזכות ניוטון ועוד כמה ילדים נחמדים כאלו, העולם מתפתח. אבל, אני אומר, זה באמת צריך להיות הניו טון שלנו. זה באמת הטון החדש. הטון החדש הוא צריך להיות אותה שאלה, אותו דיבור שצריך לדבר על כוחות הנפש. זה נקרא נדבר. ואנחנו נדבר עליה הרבה. אנחנו לא נשאיר סנטימטר של מידת הגאווה חסוי או כסוי או מתעלם מעינינו. אנחנו נוציא אותו לאור השמש. לאור השמש. וכל מי שרוצה לראות מה זה מידת הגאווה יראה פה. הוא יראה אותה בעירום מלא. את כל ערוותה של מידת הגאווה. וגם הצד החיובי שבה. נדבר עליו, נשבח אותו. לא בגלל שהגאווה מסבה לנו צער נורא בחיינו, בגלל זה אנחנו נימנע מלשבח אותה. אנחנו נחשוף את הכוח היסודי שלה, אחרי שננקה אותה מהלבושים הצועים שלה, שהתלבשו עליה במשך שנים ומאמללים אותנו עד היסוד. הופכים אותנו אנשים מקבצי נדבות של תשומת לב, מרוסקים, בעלי אגו מרוסק. כן? אנחנו נציג אותה בכל מערומיה. אבל לרוצה לבחר, יבחר. מי שרצה אף על פי כן להמשיך ולדגול במידת הגאווה, הבחירה לפניו. אבל כדי להיות בעל בחירה צריך לראות בין מה למה בוחרים בכלל. במצב המדובר, במצב הקיים שלא מדברים על מידת הגאווה, אנחנו בכלל לא יודעים במה אנחנו בוחרים. יכול להיות ש-90% ממהלכי הנפש שלנו הם לא בחירים, הם ספונטניים. סליחה שאני אומר את זה. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. 90% ממהלכי הנפש שלנו הם לא נחקרים. המעמקים האלה לא נחקרים. אז באוקיינוס הגיעו לכמה רגל? לא זוכר בדיוק. יש מקומות מאוד עמוקים שלא נחקרו די הצורך. הרבה חלקים באוקיינוס שלא נחקרו בכלל. חקרו, אני יודע, עד כמה? עד, לא יודע, 2,000 רגל. יודע, יותר קצת. לא, יותר. אבל המעמקים לא נחקרו. לא נחקרו. מעמקי הנפש שלנו, המיינהול, המנהרות התת-קרקעיות ששם זורמים כוחות אדירים, צריך לדעת את הדבר הזה. החיים שלנו מתנהלים, שוב, החיים שלנו מתנהלים, בעיקרם הם מתנהלים על ידי גדודי הכוחות שנמצאים במימד העמוק של הנפש. בלי נשמע קולם בכלל. אנחנו פוגשים רק את ההיטל, את הצל, את הצלליות של עולם פנימי רב עוצמה. פרויד קרא לזה את התמודה. אבל אנחנו לא צריכים את פרויד כדי לספר לנו את הדבר הזה. יצר רע, צפון מליבו של אדם, יש לחזה לשונות מופלאים ונדרים, לא פחות טובים מפרויד. כל הכבוד, כל הכבוד לפרויד. אלא את זה לרמה או לסגנון, כן? שיותר אולי מסביר, לא משנה, אבל... לא, לא. יותר מסביר. אבל החיים של האדם נשלטים מתוך מעמקים. אם אנחנו לא נחזר אחרי המעמקים האלו, ומלתם את עורלת לבבכם, זה בשלב הראשון. עורלת הלב... זה היכולת לדייק, להגדיר איזה כוחות פועלים בתוכנו, לחוש בהם, לראות את החמקנות, את ה... לעקוב אחרי רשף המחשבה, אחרי המהירות של התחושות האלו הפנימיות, שלא נתפסות כמעט, כן, לחוש בהם, להרגיש אותם. ומלתם את עורלת לבבכם. אחרי זה ומל השם את לבבך, שזה מדרגה הרבה יותר פנימית. זה כבר מישור הרבה יותר פנימי וכמוס. ומה לשמת לבבך? זה יצר רע, צפוני בלבול של אדם. זה יצר רע שנמצא במעמקים, שאין לנו מגע איתו בעולם הזה. אין לנו מגע איתו. בבחירה חופשית אנחנו הולכים להגיע לשם בכלל. אבל אנחנו מקצצים לו את הענפים. אנחנו מנסים לפגוש אותו, לפעמים אנחנו פוגשים אותו, רק אחרי שהוא כבר מופיע במציאות. הנה, כבר עשיתי מעשה. עכשיו אני הולך רוורס. רגע, הולכים רוורס. עשיתי מעשה של גאווה. איך דיברתי עם חברי? איך נתתי לו מרפק? איך בזתי לסברה שלו? איך שמחתי לעידו בשעה שהוא נכשל באמירת הסברה בשיעור? אפשר היה לראות על פניי איזה חיוך, כן? איזה שפשוף ידיים. מה קרה לי? נפלתי על הפנים. עכשיו אני מתחיל לעקוב. מאיפה זה בא? מי ילד לי את אלו? מה היו השלבים שקדמו לאותו שפשוף ידיים, לאותו מעשה? ואז אני מגלה בקרבי כמה פעולות קודמות. חלקם במחשבה, חלקם ברגש. המחשבה שלי, כן. אם אני הולך אחורנית ושם לב, אני סוקר את התהליך לאחוריו, אני זוכר, הייתה לי מחשבה, חלפה לי מחשבה, שתכונה הוא בערך. אם הוא יהיה טוב ממני, כבודי ירד. אוי, איזה מחשבה. והיה גם רגש, אני זוכר. והיה גם דמיון, אני יכול אפילו להגדיר אותו. היה דמיון. דימיתי לעצמי. כך וכך. הרגשתי כך וכך. או, זה חשוב ביותר. שאני לוקח את הביופסיות האלו, את הרקמות החיות האלו, של הדמיון, של הרגש, של המחשבה, בלי פחד, בהתמסרות. אני לוקח איזו דגימה מהתאים החיים האלו, שם אותם תחת המיקרוסקופ, אני מתחיל לראות איזה נגיפים שם יש בפנים, ומתחיל טיפול. מתחיל טיפול, בסדר, עוד חזון למועד, אילו דברים צריכים לדבר עליהם, איך עושים, כן? מהו האופן המעשי, לא בטוח שנגיע לזה. בכלל, הדרכים משונות לגבי כל אדם ואדם. צריך לדעת, ככל שאנחנו יורדים מרמת הכללים לרמת הכלים, זה משתנה מאדם לאדם. לכן אנחנו נקמץ בנתינת כלים, רק בגלל החשש, כן? שלא כל אחד מתאים לו את אותו דבר. אלו דברים שכבר סתורה שבעל פה, כל אחד לפי עניינו. אבל לא נמנע מלומר פה ושם קצת כל מיני סקיצות כאלו ואחרות, או איזה דגימות של מהלכים פנימיים, לפי מה שכתוב, יכוון אותנו, יזמן לנו. אז נדבר. זה העניין שנדבר. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה? כן.
יש שאלות שלא שואלים.
יש שאלות שאדם שואל, יש שאלות שאדם שואל, זה מכיוון שהוא לא רוצה, או הוא רוצה להשיח את תשומת הלב מהתיקונים שלו. כשאני שואל, למה עשית כך וכך? פירוש הדבר הוא שאני לא רוצה לשאול את עצמי, למה עשית לי כך וכך? זאת אומרת, אני צריך לשאול את עצמי, למה קרה לי? מה עשה האלוקים לנו? על מה עשה האלוקים? לא שואלים על השם, שואלים את עצמנו, על עצמנו.
על מה
עבדה הארץ? על מה התלונן גבר? על חטאיו. נחפשה דרכינו. ונחקורה. השאלות הלא לגיטימיות הן השאלות שהאדם שואל על מציאות אחרת כדי להרחיק את תשומת הלב מעצמו. מה אתה שואל? מי זה השם יתברך? אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזו? כי אתה רוצה להתעלם מהעובדה שהשם ברא את העולם ואותך בתוכו, ויש לך תפקיד בעולם הזה ותתחיל לעבוד. תפסיק לשאול מי ברא את העולם. אני לא, יש שאלות שמותר לשאול כמובן, שאלות אמוניות, שעניינם זה לבסס את רצון החיים, את מגמת החיים, שאדם ידע מה תפקידו בעולם הזה, הוא רוצה לדעת תפקידו, בסדר גמור. אבל יש שאלות שעניינם זה להעתיק את תשומת הלב לשדה אחר, שלא הופקדת עליו בכלל. מה אתה בכלל עושה שם? מה לך ולשאלות? האם אני אתאם, אני אומר? שרבות מן השאלות, ההתעניינויות והסקרנויות של האדם, הן בבחינה של העתקת תשומת הלב מחובותיי, ללכת למגרש אחר, מאוד מעניין מה קורה שם. מאוד מעניין. באותו זמן אתה פטור מלשים לב על עצמך?
על השאלה כן? הזו עונג בהקדמה לדואר הקדוש.
מה הוא אומר? ידידיה?
איזה מציאות?
איזה מציאות?
בסדר,
או, זה ידיעה מאוד חשובה. זו ידיעה מאוד חשובה, הידיעה הזו בעצמה, היא שולחת אותי, מדרבנת אותי לעבוד עכשיו על עצמי. טוב מאוד. אז אולי זה אחת התשובות לשאלה. אני לא בטוח שזו התשובה היחידה, כן? אם יש, לשאלה שלך, אם יש שאלות שאין לשאול, אבל שוב אני אומר, מניסיוני. אני יודע שכאשר אני שואל שאלות מסוימות, בפירוש מטרתה של השאלה, זה לגרום העתקת תשומת הלב מהחובות שלי בעולמי, למציאות אחרת שלא מחייבת אותי דבר וחצי דבר. שום דבר זה לא מעניין, לא מחייב אותי. אני פטור, אני עבד חופשי מאדונה, יכול להרגיש טוב, לחבק ידיים ולהגיד שאני צדיק. כדאי לבדוק את ההנחה הזו, מיוחד את הצד היישומי שלה. לבדוק, לבדוק. אנחנו שואלים שאלה, נשאל שאלה היום, נכון? מן הסתם נשאל איזה שאלה היום. כדאי, על פי הפרמטרים האלו, לבדוק את השאלות שעוד יבואו במהלך היום הזה, היום שאחריו, בתקופות הבאות, ייתכן שנמצא שם מוצר גדול, אמת מידה שמאוד מאוד תעזור לנו, לדעתי, לדעתי. עוד שאלה יש לנו? שנוכל להמשיך? כן, בבקשה. קודם כל, השאלה היא טובה מאוד. כן, שאלה צריכה להישאל בקול גדול. פה אחד צריכה להישאל השאלה הזו. אם אנחנו צריכים לעקוב ולרגל את הארץ ולבדוק את תנועות הנפש שלנו, מן הסתם הדבר הזה דורש כוח, התרכזות גדולה מאוד. ממילא אתה אומר, איך קוראים לך? דוד. דוד שואל, רגע, אם צריך להשקיע כוח כל כך גדול במעקב אחרי תנועות הנפש, מתוך הנחה שרובנו לא מיומנים בזה, כן? לא מיומנים בזה. צריך להשקיע בזה זמן. צריך להתחיל להבדיל את התחושות האלה זו מזו, להגדיר כל אחד בפני עצמה, לעשות סדר בתוך הבלגן הפנימי. זה דורש זמן. אומר דוד בצנק, מה נעשה? כל מה אנחנו נהיה כמו איזה, לא יודע בדיוק מה, כמו להסתבך רגל ברגל. מה נעשה? איך החיים יזרימו? איך נלך לבית הכנסת? מסופר על איזה פרופסור אחד לאנטומיה, שהוא התחיל ללמוד על מבנה הרגל, השרירים, העצמות. זה הרבי לובביץ' מביא זה בחוברת, יש חוברת כזו בכריכה רכה עם שאלות ותשובות. כן? לא זוכר איך אני כשאלות ותשובות. הרבי לובביץ' משיב על שאלות בכריכה רכה. כן. ושם הוא מספר על פרופסור אחד לאנטומיה, שכאשר הוא למד על מבנה הרגל, השרירים, העצמות, הגידים וכו', הוא הגיע למצב מביך. מה היה המצב? שהוא היה הולך, הוא היה הולך לאט ובצורה מסורבלת. יפה, כן. הוא היה, כן, כן. הוא היה הולך בצורה מסורבלת, כי הוא חשב, רגע, מה עכשיו פועל, רגע? עכשיו זה פועל, עכשיו זה פועל. ככה היה הולך. זה נראה די מגוחך, הייתי אומר. נראה די מגוחך. אז אני מציע הצעה כזו. אני אשמח לשמוע מישהו שרוצה להציע. קודם כל, בוא נניח הנחה אחת. פטור בלא כלום אי אפשר. שאלה שלך היא מצויה. פטור בלא כלום. אי אפשר להתעלם משאלתך. ודאי וודאי שאנחנו חייבים להיות מסוגלים לנהל את חיינו באיזה נורמליות מסוימת. אם כי, יש תקופות, ואני אומר פה דבר מרחיק לכת, ואני לא מדבר פה על מישהו שנמצא מאחורי הכותל, אלא הוא, אני מדבר על עצמנו. יש תקופות שאדם צריך תקופת בידוד והסגר, שהוא צריך להיות במעמד נפשי של ריגול וחפירה, אפילו על חשבון הנורמליות של החיים. יש מצבים כאלה. אתם רוצים לראות איך הרב מתאר? אנחנו תמיד מכירים את הרב קוק בתור, כן? מרחבים, לשטוף ולזרום. לכו תראו מה כותב הרב קוק במוסר אביך, על העיקרון של תיבת נוח. לא אוהבים לקרוא את זה, הקוקניקים. לא אוהבים. לא אוהבים לקרוא את מה שהרב אומר על תיבת נוח. מישהו מכיר את העיקרון של תיבת נוח? איזה מהלך מבהיל. להכניס את השכל והרצון לפנימיות הנפש. לא להניח לרצון ולשכל להתפשט. אלא לשים אותם בהסגיר. ולתת להם רק מזון מאוד מסוים. מזון מלכות ממש. איזה דיאטה חריפה שהוא עושה שם לשכל ולרצון. אם אנחנו נבין את המשמעות המעשית של ההדרכה של הרב שמה, השאלה שלך תישאל בדציבלים בלתי נסבלים. והרב אומר את זה. אגב, זה תקופת הפרישות במהלך הטיפוס בסולם המידות. מה לעשות? הקושייה הזו היא לא עליי. הקושייה הזו על סולם העבודה של היהדות. ותקופת הפרישות מכניסה אותנו למיצרים לא פשוטים, של עקב לצד הגודל, של בדיקה מאוד מדוקדקת, ומה נגיד על מידת הזהירות? שדורש מאיתנו התבוננות ופיקוח על כל דרכיו. מה נגיד? אלא אתה בא ואומר, אבל זה קשה. זה קשה. אנחנו לא באנו לזרום. זרימת סוסים זרמתם. זה כתוב זרמת סוסים. ואני אומר בדרך מליצה, זרימת סוסים זרימתם. כסוס שוטף במלחמה. אנחנו באנו לעצור. יש לנו רמזורים אדומים גם ביהדות. הרבה. הרבה. יש לנו הרבה סטופים. יש לנו הרבה עצור בטרם תעבור. יש לנו בעיה עם זה? קשה להיות יהודי. קשה. אתה רוצה לזרום? לא בטוח שתגיע לאן שצריך להגיע. לא בטוח. אתה יכול לזרום. יכול להיות שהזרימה הזו תביא אותך למקומות לא סימפטיים. מאוד לא סימפטיים. אז קודם כל, בואו נסכים. רגע, שנייה. קודם כל, בואו נסכים שזרימה בלתי מבוקרת היא דבר לא נכון. ודאי שלא במעמד הנפשי של האדם אחרי חטא אדם ראשון. זוהמת הנחש. זוהמת הנחש, ולא מושגים רטילאיים, כל אחד צריך להכיר את זה בעצמו. זוהמת הנחש שהוטלה בנפש האדם. היא גרמה לכך שמהלך הכוחות הטבעיים שלנו נזדהמו. הקישון הוא מסרטן, נקודה. ומי שרוצה לשחשך שם, להנעתו ולצלול למעמקים, עוד 20 שנה, הוא יכול להיות מאובחן כחולה סרטן, השם ירחם. זה גורלם של הזרמים הטבעיים של האדם, צריך להבין את זה. צריך לזכך את הזרמים האלו. אנחנו לא נגד הזרימה, אבל צריך לעשות פעולה של הבראה לזרמים האלו. ואין ברירה, צריכים לקחת דגימות וצריך לעצור. ומה עושה? מה עושים בחיל האוויר כאשר נתגלה איזה ליקוי במטוס? משביטים את כל החי ליום אחד. לא ליום, לשעתיים. בכל בסיסי חיל האוויר כולם יושבים לשיחה בענייני בטיחות, כן? ואימונים. בטיחות. שעתיים, משביטים הכל. כך זה היה בזמננו בכל אופן. בזמננו, הכוונה, אני סך הכל הייתי חייל פשוט, אבל הייתי בתל נוף, אני זוכר, הייתי מגלגל את ה... הייתי פעם אסיר שם בכלא בתל נוף. 21 יום הייתי. עשיתי נפגע, הייתי חולה, מה רוצים? אני לא מבין, עד יום אני לא תופס את זה. חלפו כזה 50 שנה, אבל אני לא מבין, מה רוצים? הייתי חולה. נשארתי בבית. חזרתי. איפה היית? יש גימלים? כן, יש מה, רופא של הקיבוץ. לא, צריך מקצין העיר. מה אז אני יודע, קצין העיר לקצין העיר. 21 לכלא, נפקדות. תגיד, נורמל? הייתי בכלא. הייתי כותב לאסירים מכתבי המלצה וחנינה, ללסקוב. כן, הייתי מנסח יפה, אז היו מבקשים ממני כל הדפרים לכתוב להם מכתבי המלצה. כן. אני אומר, זה קוריוז, קוריוז. אז מה? כן, אז מסגרת העבודות שלנו ביום-יום, היינו צריכים לנקות את הרחובות, ולפעמים גם לנקות את המועדונים, מועדוני המסיבות של הטייסות. מי שהיה בחיל האוויר פעם, כן, יודע, כל טייסת, כן, או כל, לא יודע איך זה נקרא, יש לו את המועדון שלו, תחזוקה, קצינים, טייסים, יש הרבה מועדונים. אז בבוקר, אחרי המסיבות, בשנות ה-70 העליזות, כן, כמה מסיבות היו עושים, לא לילה כמעט, זה יש לו יום הולדת לטייס הזה, לטייס המשנה, יש יום הולדת בין כך וכך, כל סיבה למסיבה עם בוקר ועד ערב. ואנחנו האסירים המסכנים, היינו נכנסים לתוך המועדונים מנקים. רק מה? הרבה פעמים היו משאירים חצאי בקבוקי קולה, ועוגות פנטסטיות, היינו אורזים את הכל בתוך שקיות, אוכלים כולם. כן, לא כך רואים את זה, אבל תאמינו לי, היינו כל היום רק אוכלים עוגות ושותים חצאי בקבוקי קולה, ואת ביטלי הסיגריה שהשאירו שם, היינו מעשנים. זה מה שאני עושה. אז כך נודע לנו גם, העניינים שזה שאמרתי לכם, של העניין הזה, כך נודע לנו. אמר לנו מישהו מהטייסת, שאם יש כזו פשלה, באימונים מקרקעים את כל הטייסת. שיחה עכשיו של שעתיים, לא זזים. תראו מה שעושים. על חשבון אימונים. אני לא אומר, ודאי, שממשיכים לחוג, F-15 שם בשמיים, כן, באיזשהו, כן, ודאי, ודאי, אי אפשר. אבל, בכל אופן, יש השבטה של חלקים משמעותיים מאוד של החיל, של הטייסת, ודאי, ודאי, ודאי. כך זה בכל תחום ותחום. כל תחום ותחום. לאן אנחנו רוצים? אלא מה? מה לעשות? התרגלנו. התרגלנו שבשווקים הכל רץ, הכל זורם, זה מדבר מה שהוא רוצה, זה חושב מה שהוא רוצה. כשתנועות החיים הן במהירות האור, מסכן האדם ששואל, עמדה ילדה קטנה ושאלה, למה? מסכן. מי מסתכל על בן אדם ששואל למה? תחיה, תזרום. לא טוב, צריך להפקיע, צריך להתרומם, צריך להתנתק מהחשיבה הזו. ואחרי כל מה שאמרתי כעת, עכשיו אני אגיד במה אני מסכים איתך. תראה, זה ברור שבשעה שחלק מהתודעה שלי, חלק מהתודעה שלי מגויס לאיפוק, לאיפוק וריגול, איפוק בכוחות הנפש, ודאי שחייבים להימצא כמה וכמה כוחות שהמהלך הטבעי שלהם מקנה לי נורמליות והתנהלות בסיסית. טייס אוטומטי. או, במשל אחר, מזכירה. יש את המזכירה שהיא אחראית על הפעולות השוטפות. יש מזכירות עם ראש גדול שהן עושות לבעל הבית כמה עבודות נוספות, אבל מזכירה בדרך כלל היא מופקדת על שמירת הקיים. כדי לפנות את בעל הבית, לקבוש שווקים נוספים. אז בשעה שהוא יוצא לקבוש שווקים נוספים, חייב להימצא מישהו שישמור על הקיים. נכון? נכון? לכן אמרתי שיש תקופות בידוד, שהאדם נמצא בתוך חדר קטן של 4 על 4 מטרים, כן? עם, איך אומרים, הרמטי לחלוטין, לא נכנסים למבקרים, כן? היוצא על ייכנס והנכנס על יצא. כן, איך אומרים? החדר הזה בבידוד מוחלט, כן? הבן אדם הזה עכשיו בהסגר. יש מצבים קיצוניים כאלו. יש מצבים קיצוניים כאלו. ואמרתי מקודם, המצבים הקיצוניים הם לאו דווקא, אני יודע, על ההוא שנמצא אי שם. עלינו. אדם צריך להכיר. אני זוכר פעם אחת, לפני, זה היה לפני הרבה שנים, בתקופת נישואי, סלח לי אשתי, מניח שהיא לא תתנגד שאני אביא זה כסיפור לימודי, אבל זה דברים שבכל יהיה אין מה לעשות, כל זוג תרי, ודאי וודאי נכשל, וגם אני נכשלתי. נכשלתי, לא התנהגתי כראוי. אני הגעתי למצב כזה, שבוקר אחד, אמרתי, היום אני לא הולך לישיבה. אין לי זכות ללמוד תורה. אין לי זכות להיכנס לבית המדרש, ללמוד את הסוגיה בגמרא ולהפטיר כשתקד, כאילו דבר לא קרה, קרקעתי את עצמי. כולם עשו לישיבה ביישוב השכן, נשארתי ביישוב, כן, בבית הכנסת של היישוב, הוא היה כולו ריק, הסתגרתי שם באיזה פינה, ועד ארוחת צהריים, אמרתי, אני לא מכניס את הראש לבית הזה, עד שאני לא מסוגל להתייחס לאשתי בכבוד, להעיר לפנים, להגיד לה תודה רבה, לחוס על כבודה, להקשיב לה, אני לא נכנס לבית, אין לי זכות להיכנס לבית, ודאי שאין לי זכות ללמוד תורה, אין לי דרך ארץ. קרקעתי את עצמי במשך 5 שעות. תפילות, כתיבה, קריאת ספרי מוסר, כן, וכולי, בדיקה מחודש, מה קרה פה, את כל התהליכים. אחרי 5 שעות חזרתי הביתה, עמדתי מאחורי הדלת, לקחתי אוויר עמוק, והזמנתי, הזמנתי את העולם הפנימי שלי, קדימה, לתת פייט, להתנהג אחרת, ואני מרגיש שלמרות ההזמנה, כאילו שכחתי כל מה שלמדתי כל הבוקר. מה זה? מסתבר שהדברים שלמדתי התקיעו בקליפת המוח החיצונית, אבל לא עשו רושם בפנים. פתאום, זה פלא. ידעתי את הדברים בשכל, אבל הלב כאילו ממען. איזו נקודה פנימית ממענת. טסתי לבית המדרש. פתאום מצאתי את עצמי בוכה בתוך בית המדרש. התחלתי לבכות, הזלתי דמעות. אף אחד לא היה. הסתכלתי בחלון שאף אחד לא רואה את המשוגע הזה בוכה, ונתתי לעצמי לבכות. בכיתי 15 דקות. חזרתי הביתה, ולאי פלאים, נפלו כל השערים. אחרי הבכי. איך קרה? לא יכולתי. לא יכולתי ללכת ללמוד. אי אפשר. אי אפשר כך להתנהל. מה, אתה יכול לחזור הביתה במצב כזה? אני יודע שיש הרבה שחוזרים הביתה במצב כזה. חוזרים הביתה, ונלחמים אנשים שלהם, ומשתדלים להישמע צודקים. לא יכולתי. עשיתי על עצמי הסגר. ויש כמה הסגרים נוספים שאני לא יכול לספר לכם. לא יכול לספר. גם זה גבולי, כן? כן, ככה, מסווג. אבל יש דברים, דברים רבים. Okay. בתקופות יותר מוקדמות של זה, תקופות יותר מאוחרות, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אתה יודע שגם בצבא יש חילות, או יש גדודים, או יש צוותים, שאנשים שמתנהגים בפרישות מוחלטת, מטכ"ל, שלדג, כל היחידות האלו, שאנחנו עוקבים אחרי תוכנית האמונים שלהם, אין לזה מילה אחרת חוץ מאשר סגפנות. מה הם עושים? כדי שאני ואתה נוכל לחיות חיים נורמליים, הם צריכים שם לחיות כפי שהם חיים. אבל גם בכל אחד מאיתנו יש תקופות מטכליסטיות. יש תקופות של התבוננות, של פתיחת עיניים בחשיכה במשך לילה שלם, לפתוח. זוכר את עצמנו בהר דוב לפני הרבה שנים, לא הייתי ביחידות האלו, סך הכל כולה נחל. שכבנו שם בהר דוב באיזה מערב שושנה, לכיוון הגדר. כל הלילה ככה. עמדתי להשתגיע. כל הזמן צריך לפתוח את העיניים ומסתכל. כל. התחלתי לדמיין קולות. אני נדמה לי שמעתי מישהו בערבית. כולה איזה חזיר שדיבר, אני לא יודע, דיבר בשפת החזירים. חשבתי כבר זה ערבית. כן? אתה מגיע למצב של זה? משתכל ככה. והפכת כבר שפנפן מרוב הסתכלות בתוך המכשיר הזה, כן? המגביר אור כוכבים. אז פתאום אחד שומע משהו, דפיקות ברגליים. כולם ישרים קו. כן? כולם הולכים לחזית, מפקים אחד לשני ברגליים, ישרים קו. הוא שמע דיבורים בערבית. שמע דיבורים בערבית. ישרים קו, מקשיבים לחשכת הלילה, פתאום חזיר, עשה איזה משהו, לא יאומן. כמה קילומטרים מאיתנו, שומעים יריות. מסתבר עכשיו חבלים באו מימין. החבר'ה שלנו, הוריקו עליהם איזה ארגז של 765, איך זה הולך שם, כן? מג, מג. ועוד איזה כמה פצצות טובות, נגמר הסיפור. אבל איזה סגפנות. לילה כפו, הר דוב, באמצע דצמבר, שוכבים, מסתכלים אל תוך החשיכה. אני לא מאמין שהצלחתי לעשות את זה. יצאתי מזה כמעט משוגע. זה תקופות כאילו בחיים. בתקופה הביטחונית, הצבאית, של עם ישראל, בתקופות של היחיד. אין מה לעשות. האם זה פחות חשוב עבודת הנפש? האם שמירת הגבולות הנפשיים זה פחות חשוב משמירת הגבולות הפיזיים מפני מסתננים וטרור? אני לא חושב. הגיע הזמן שנדע שזה לא פחות ממשמעת ומשטר הגבולות החיצוני הצבאי, מה שקורה בתוכנו. נדמה לנו שבתוך הממלכה הפנימית, איש הישר בעיניו יעשה, מה צריכים כזו עדיקות? מה צריך כזו זהירות? הכל בסדר. אבל לא. נופלים שם חללים רגע רגע, שעה שעה. הרבה חללים נופלים. רק לא אכפת לנו. לא אכפת לנו. זו התשובה. לא אכפת לנו מספיק. אם היינו מבינים את המשמעות של שמירת הנפש, מה שקרוי כל בעל נפש ייזהר. אם בעל הנפש אתה ושמת סכין בלואיך, אם בעל נפש אתה, אם אתה לא בעל נפש, סליחה, כאילו אני מכוון את זה אליך, אני מדבר על עצמי, דע לך, כל הזמן אני מדבר על עצמי, כל הזמן. אבל מי שרוצה לשמוע, ישמע. אם בעל נפש אתה, ושמת סכין בלואיך. אם בעל נפש, אם אתה מרגיש את הנפש האלוקית שבך, עד כמה היא רוצה לשמור על הטהרה שלה, אתה כבר תהיה כזה סגפן. אני מבטיח לך שכל מילה תהיה שקולה בשקל הקודש. לך ותראו את הצדיקים הגדולים, כל מילה שלהם. תשמעו את המילים שלהם. איך מדברים? תראו את שפת הגוף של הצדיקים. כל תשובה, כל תנועה מחושבת.
הם מדברים בקודים.
עזוב קודים, אני לא מדבר על קודים. זה לא קוד במובן שלילי. כל מילה מדויקת, כמו פנינה. כמו פנינה. כל מילה. כסף, זהב, שפת גוף. אין שום מיותר בשפת הגוף. לא חסר ולא מיותר. איזה התנהלות, איזה... כל תנועה, לא את העצבנות הזו. מאוד לא משוקן. עצבנות כזו, איזה לחץ פנימי, איזה קוצר רוח, שמעיד על התנגשות פנימית, על איזה טרור פנימי בתוך הנפש. כל מלך מהלכי רוח שמוציאים את האדם משלוותו. מה נגיד על אנשים האלו? אבל ברוך השם, היו שנים שהם עשו את זה בקושי רב. ורבות השנים זה נהפך אצלם ממש לטייצ'י. כן? ממש, איזו תנועה כזו נמרית, כזו צ'יטה כזה. כל תנועה ככה, כן, זה נכון נחמד. ראש הישיבה שלנו. תסתכלו, תסתכלו איך הוא הולך. תסתכלו, מה זה? איזה שחרור. כל תנועה, זה מדהים. אני אומר לכם, אני מתפעל. תסתכלו על זה. לעומת העצבנות שאנחנו רואים, איזה תנועות, איזה לחץ. פתאום לראות אדם. נשימה עמוקה, כל משוחרר. כל צד, איזה יופי, תענוג. אני לפעמים מסתכל על תלמידי חכמים גדולים, על ההתנהלות שלהם. כן, יושב ככה, יכול במשך 3 דקות לא להגיד מילה בשיעור. לא להגיד. מתחיל שיעור, תראו לעצמכם שווה איתי יושב כאן 3 דקות, ולא אומר לכם מילה. לא אומר מילה.
אוקיי.
לא בגלל שאני מבולבל, לא יודע מה להגיד. פשוט איזה מין קצב פנימי כזה, איזה צורך פנימי של התבוננות. אולי הוא מתפלל, אולי הוא... אבל איזה משמעת פנימית נפלאה.
שער ראשון, מדבר על מידת הגאווה.
איזה דיבור כזה. אם אני אדבר ככה, יחשבו שאני פשוט... כי זה לא מתאים לי. אני קצת יותר לחוץ, כפי שאתם רואים. קצת יותר זה. טמפרמנט. פתאום מוריד, לוקח את היפרון שלו, לוקח את היפרון ככה, עושה מתחת לכיפה, כן? מתחת לכיפה. מניח את זה. ראיתם פעם דבר? זה דבר נפלא. אבל זה לא התחיל כך. זה לא התחיל כך.
אז אולי ביחד נרכיב תוכנית שמקובלת על כולנו, אבל פטור בלא כלום, זה מה שאמרתי בהתחלה, כן, שלא היה מובן, פטור בלא כלום אי אפשר. זה דבר בדי. נוסעים עכשיו לחתונה, נכון? כמה אנשים נוסעים לחתונה? כמה אנשים נוסעים לחתונה? אז אולי היום נעצור פה, בסדר? כדי שלא יפסידו, כן? אז נעצור פה היום, זה עוד יש הרבה מחשוב, הרבה מה להתלבט, מה תשאר.